אנחנו בשבועי נפרוקים, פרק ד', אות כ"ב. וכשיבוא האיש השחל בלא ספק, וישתדל להוסיף על אילו הדברים, בסדר? הוא אומר, מה שהרמב״ם בעצם הלך בקטעים האחרונים, זה שהתורה השלימה, התמימה, משיבת נפש, שהיא משלימה אותנו, היא מובילה אותנו אל הדרך האמצעית. היא מובילה אותנו באמת, אדם שינהג על פי התורה, יורגל להיות בדרך האמצעית, בסדר? כל מיני דברים שהתורה תרגיל אותו. כמו שהבאנו דוגמאות בשירים הקודמים, לא לאכול בשר בחלב, ולא לאכול גם 6 שעות אחר כך, אפילו אם זה דרבונן, זה מכוון את הבן אדם להיות מכור לתאי וסע אכילה, הוא כבר לא יהיה. אדם ששומר על הקדושה שלו, הוא יכול לחיות ולנהל חיים והכל, אבל הוא לא יהיה מכור יותר מדי לתאי וסע אכילה ואחרות. והרמב"ם גם נכנס לדברים עדינים יותר, צדוקה, להיות מצד אחד לתת צדקה, אבל לא יותר מדי. לא להיות נוקם ונותר, לא תיקום ולא תיטור, ולכבד מצד אחד, גם בסוף דברי הרמב"ם, בסוף עוד חוף א', הוא דיבר על אקטיביות מול פסיביות ביחס לחיים. זאת אומרת, כמה הבן אדם יתנהל מול בעיות שהוא רואה בחיים, האם הוא ילך, יעצור ויעשה את מה שצריך או לא. אגב, השבוע יצא לי לראות מה שרב שלמה וולבה דיבר, כשהיה מקרה של, בלי להיכנס לפרטים, בשכונת אונסדורף, זה נראה לי היה בירושלים, היה איזה משהו ש... מישהו עשה איזה פשע, וצועקו הנערו, ואין מושיע לה. זאת אומרת, השכנים שמעו שצעקות, אבל אתה יודע, אף אחד לא הגיע. וזה גרם, היה כן אחד שהגיע, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ולא הצליח באמת לעזור. ורב שלמה וולבה מאוד הזדעזע מהסיפור הזה, שאנשים לא ירדו. הוא אמר, הייתם צריכים לרדת, עם הפיג'מות, עם זה, לא משנה. שומעים צעקות, יורדים. לא יושבים בבית וסומכים על זה שאחרים עושים. ושיחה מאוד מאוד חריפה שלו, כן, שהוא ממש, והוא מדבר שם לציבור של אברכים שגרים שם באזור, בשיחה באזור, הוא אומר, מה שווה, זאת אומרת, זה הביטוי שלו שם, מה שווה כל התוירה שלכם, אם כשיש מישהו שצועק לעזרה, אתם לא יורדים לעזור לו. מה שווה, כן, טוב, זה באמת שיחה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם יש מישהו שראה את זה, שיראה את זה, משהו מאוד מעניין שפותח כיוון מחשב.
אחד מהעיתונים השבוע.
שהביא את זה, את הקטע הזה. אבל יש הקלטה שמסתובבת ככה זה, שבאמת מעניין, מעניין לראות ולשמוע את הדברים האלה וצורת מבט. זאת אומרת, בגדול אנחנו כן צריכים לקחת אחריות על העולם, לקחת אחריות על החיים, לקחת אחריות על דברים שקורים ולטפל בהם ולעשות מה שצריך. מצד שני, גם בזה, האדם לא צריך להיות חצוף ואז פנים, אלא מאוזן בשתי הדברים האלה. והתורה תרגיל אותך בקבי דסוב יחו בשימחו והודרתו פני זוקיין, מפני סיבות תקום, להכניע את עצמך בפני גדולים ממך, בפני חכמים ממך, לא להיות האדיוט קויפץ בראש שקובע והוא מוביל את העסק פה. לעומת זאת מצד שני, הוכח תוכח את עמיתך, לא תגורו מפני איש, ושלא יהיה לא בושה יותר מדי ולא זה יותר מדי, אלא בדרך האמצעי. עכשיו, בא איש השחל בלי ספק, כמה השחל בלי ספק, גרנט טיפש מוחלט, כאילו לא מישהו שאתה יכול להסתפק אם הוא שחל או לא, אלא מישהו שהוא שחל בלי ספק, כן? בסדר? זה, יש אחד כזה, והשתדל להוסיף על אילו הדברים. הוא רואה את מה שעשרה התורה, זה לא מספיק, זה לא מספיק כואב, זה לא מספיק קשה. זה לא, זה מה, זה עוד עלול להיות גם נחמד, אתה מבין? זה בכלל מכניס אותו ללחץ. אז כמו שיאסור המאכל והמשתה, מוסיף על מה שנאסר מן המאכלים. אז הוא בא לאסור דברים שלא נאסרו, או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר על הבעילות, וגם כשזה מגיע לצדקה, אז הוא תמיד ייקח את זה למקום קיצוני, וייתן כל ממונו לעניים או להקדש, מוסיף על מה שבתורה, על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. בסדר? יש ערכי אולי, צדוקה, הקדש, כל הדברים האלה, והוא יבוא ויוסיף יותר מזה. הוא חושב, כן, שהוא עושה מעשה טוב, שעכשיו הוא מקבל דברים כאילו יותר קיצוני. יהיה עושה מעשים רעים, והוא לא ידע, כן, הוא לא יודע את הדרך הנכונה, ויגיע אל הקצה האחר, ויצא מן המיצוע לגמרי. הוא בורח מהדרך הממוצע, הוא לא יהיה בדרך הממוצע, ולכן הוא, רחמנא ליצלן, באמת יפסיד את זה לחלוטין. טוב, הרמב״ם כבר כמה פעמים חזר על היסוד הזה, גם במאמר הזה, על הטיפשות של השחל, ופה הרמב״ם רק מגדיר את זה יותר. בקודם הוא אמר, לא ללכת לנזירות, לא ללכת למקומות קיצוניים, פה הוא אומר את זה ביחס לתורה. הוא אומר, תדע לך, אם אתה תלך בדרך התורה, אתה תהיה בדרך האמצעית. אם אתה תנסה להיות יותר צדיק מהתורה, אתה תאבד את הדרך האמצעית ותאבד את זה לגמרי. פה יש אולי נקודה שנראה שהרמב״ם מנסה להדגיש אותה, שיש לפעמים מחשבה כזאת שאדם עלול לחשוב שהדרך האמצעית זה the easy way, אתה מבין? הדרך הקלה. כאילו, אל תהיה קיצוני מדי, אל תהיה אקסטרים, כן? תזרום, לך בכיף, כאילו, אם יש משהו זה, תהיה מתון, תהיה פשרן, כאלה סוג, נכון? יש איזו אווירה כזאת שמדברים על דרך האמצעית, לפעמים עלולים לתפוס את זה בצורה של, כאילו, אל תגזים. אז כאילו, אל תהיה דתי מדי, כאילו, אל תהיה קיצוני מדי. זה לא זה. לא זה. דרך ההפך. יש ירושלמי בעביד אזור, בפרק א', שהכהנים של עבודה זרה מנסים לשכנע להגיע לעבודה זרה, ממש בתחילת עביד אזור, אומר ירושלמי, שעביד אזור ותרוניסי. עבודה זרה היא ותרנית. שם, אגב, ספציפית זה נאמר לגבי להביא נסוכים ומנוחויס, אם אפשר באותו יום, יום אחרי. אז אומר שהכהנים של עבודה זרה אומרים שעביד אזור ותרוניסי. זאת אומרת, עבודה זרה היא ותרנית. זאת אומרת, המקום של הוויתורים, היהדות בעצם מהותה, בסדר? היא קשוחה. בסדר? איך החזון איש מגדיר את זה במכתב המפורסם? חובת חינוכנו לקיצוניות. הקיצוניות היא השלמות. אנחנו כן רוצים להגיע למקום קיצוני, אבל במקום קיצוני בדרך האמצעית. בסדר? זה לא הבריחה אל הצדדים, וזה כבר כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, שההליכה אל הצד הקיצוני היא בעצם בריחה מהתמודדות. המטרה היא בעצם שאדם חי עם עיניים פקוחות בהתמודדות יומיומית, כשהוא כל הזמן פלס מעגל רגליך וכל דרוכך ייקוינו. זאת אומרת, זה לא הגענו לדרך האמצעית, הנה המסלול, לך עליו. הדרך האמצעית היא כל הזמן מתה את עצמה לימין ולשמאל, לאהב וירא, לחסד וגבורה, להתפשטות מול צמצום. אני מתקדם, ואז אני יותר מדי, אז אני מכוון לצד השני. אין בעצם, אתה יודע, זה כמו איזה חצויס, כן, ההגדרה המפורסמת של רב שמעון מוישה דיסקין, כן, ומסמל לך לתרע, על כך חצויס עליי, לא, אני יוצא בסך מצרים, שאין חצויס, אין רגע של חצויס, יש רגע לפני חצויס, ופתאום אתה רגע אחרי חצויס. חצויס זה החצי, אז החצי אין לו זמן, אין לו מקום. זאת אומרת, הוא פשוט יש לפני ויש אחרי. הדרך האמצעית היא גם סוג כזה. זאת אומרת, אני רק יודע שאני, זה כי חציתי את הדרך האמצעית, אני בצד השני עכשיו. אני קצת יותר מדי בהתפשטות לצד הזה, אז אני צריך לאזן חזרה. ואני בעצם כל הזמן, שימו לב גם לצורה שהרמב"ם מגדיר את המצוות שהתורה נותנת לנו. זאת אומרת, זה דרך שאני בכל הזמן רואה את המטרה, ואני מכוון את עצמי אל המטרה. אני לא נותן לעצמי לנסוע, אני מכוון את עצמי למטרה. סיפור מקסים ששמעתי השבוע, יש יהודי, רב אברום קופרמן. הוא במיר, והוא חתן של רבי יצחוק זילבר. מי שכן, עשה מהפך עצום עם הרוסים, יהודי, כן, להישאר יהודי. מי שמכיר את הספר עליו, ספר מאוד מומלץ, באמת ספר שפותח לך את הראש במה זה יהודי ומה זה עיר השמיים, באמת ספר מאוד מומלץ, ספר קריאה, כן, להישאר יהודי. אבל באמת רבי יצחוק זילבר היה דמות, באמת דמות גדולה מאוד. יום אחד רב אברום קופרמן, שהוא גם עובד עם חבר'ה רוסים, ישב ודיבר איתם על שבת. ותוך כדי שהוא מדבר על שבת, אז הוא אומר להם שתדעו שמי שמחלל שבת זה סקילה, ויש קורס, כאילו זה. הוא אומר, רבי יצחוק זילבר פשוט כעס עליו. למה אתה אומר את זה? הוא אומר, מה הבעיה? כאילו, למה לא להגיד את זה? הוא אומר, רגע, הועלת בזה משהו? זאת אומרת, היה פה מישהו שעד הרגע לא רצה לשמור שבת, הוא שמע שזה סקילה, הוא החליט לשמור שבת, לא, זה לא משהו שמשפיע על אנשים היום, נכון? זה לא השפרח, זה לא הסגנון. אז מה קרה עכשיו? שים לב מה קרה. עד היום הם היו שוגג בלב, שוגג בקורס ואיזית בלב. עכשיו הפכת אותם להיזית בלב ובקורס. הגמור הרי בשבס, סמך בייס, סמך בייס, מסתפקת שם, כן, מחלוקס, רבי שלוקש, רבי יוחנן ומונבז, מעדין, אדם ששגג בקורס ואיזית בלב. זאת אומרת, הוא ידע שיש לב, והוא עבר עליו, אבל הוא לא ידע שיש קורס, הוא לא ידע שיש מיסס בייסדין. האם הוא יכול להביא חטוס או לא? רבי יכול לומר שהוא פטור, רשלוקש אומר שהוא כן צריך להביא חטוס, מונבז סובר שחייב, שיטס מונבז, המפורסמת. אבל עד היום בעצם, פעם נראה לי שהרמב״ם פוסק שהם היו יכולים להביא חטוס ולהיפטר. עכשיו אתה הלכת והפכת אותם למזידים בקורס, למזידים במיסס בייסדין, שהם כבר לא יכולים להתכפר בחטוס, מה עשית? עכשיו, מאוד נהניתי מהסיפור הזה, כי זה פותח ראש, אתה מבין? זה בן אדם שיושב, וא' הוא מונח בסוגיות, כן? הוא יודע מה הוא עושה. הוא לא רק מדבר על שבת. הוא רואה פה בן אדם שהוא שוגג בקורס, והוא איזית בלב, והוא מדבר איתו. כאילו, הוא מדבר איתו על שבס. וממילא גם, מה אני ארוויח? אני רוצה, כאילו, שיהיה לו אפשרות כפורה. יש פה איזה משהו של דבר על בני ישראל, בני ישראל, הוא מרגיש שהם בנים שלו, בסדר? יש לו קטע שהוא אכפת לו מהם, הוא אוהב אותם, זה איש אשר רוח בוי. כן, שהולך לפי רוחו של גלחת ויחוד, הוא רוצה שיהיה להם יותר טוב, הוא אויה וסבריאויס, לכן הוא מקרב עונת תוירו. ממילא, למה להרוס לו? למה להביא אותו למקום שעלול לגרום לו שהוא לא יוכל להתכפר בקלות? זאת תפיסת עולם כזאת מעניינת, גם מבחינת היחס שלו לאנשים, גם מבחינת איך הוא רואה את הכל בעיניים כל כך הלכתיות. אני אומר, הרבה פעמים קורה לנו בחיים שאנחנו מתחילים לעשות דברים, ואז אנחנו מתבלבלים בין האמצעי למטרה. זאת אומרת, לא תמיד המטרה לכתחילה כל כך מוגדרת יפה, כמו אצל רבי צחוק זילבר, כן? הרבה פעמים המטרות שלנו לא כאלה למדניות ומסודרות בסוגיות, כן? אבל אצלו זה גם, ברגע שאני יושב ומדבר, אני יודע למה אני פה. אני יודע מה המטרה שלי. יש את המספרים שהיה פעם איזה אדם, איזה גוי, הגיע, רצה להיות נהג אוטובוס. אז אומרים לו, תשמע, אתה צריך להבין, בנהג אוטובוס זה לא רכב קטן, זה רכב גדול. יש בו משמעות מאוד גדולה לכל ברקס, כל נסיעה, אתה צריך לדעת לבלום נכון. בסדר, אז הוא לומד ויש לו את הרישיון ג' הכל זורם. ואז אומרים לו, אבל תבין, כשאתה מסיע אוטובוס ויש בו אנשים, זה לא כמו מסעית. כי כל ברקס שאתה עושה מאוד משמעותי לכל היושבים ברכב. כן, אתה יודע, אתה עושה לכולם נענועים עכשיו, כאילו, אנושים נושים אותך כשאתה עושה ברקס באמצע. אז תעשה את, בעדינות, תתחשב, כן, אתה נוסע באוטובוס אם יש נהג שלא עבר את הקורס הזה, אתה מרגיש את זה על בשרך. אז מסבירים לו, בקיצור, רוצים לראות שהוא באמת הבין הגוי הזה, שהוא באמת הבין את הסיפור, אז הם אומרים לו, תשמע, נניח שאתה יורד בירידות ככה, מעלה אדומים, לכיוון ים המלח, ואתה רואה מולך עומד על הכביש בן אדם. איש זקן. ואתה נוסע עם האוטובוס, אתה יכול לנסות להתחמק מלדרוס אותו, אבל אז אתה לוקח סיכון שכל האוטובוס אף לתאום. מה אתה עושה במצב כזה? אז הוא אומר, אין בעיה, אז אני דורס אותו. בסדר, הוא הבין, יש פה 50 איש באוטובוס, יש פה איש אחד על הכביש, כנראה הוא גוי, אני אמרתי שהוא גוי, בגלל שככה אנחנו חוסכים שלא צריך להיכנס לחזון איש בסנהדרין סימן חופי, וזה תלוי גם ברב חיים הראשון בספר, נכון, עם מה עושים במצב כזה. אבל בסדר, אז הוא בראש של גוי, בסדר? אז הוא אמר שהנה, אני לא, אני ממשיך, דורס אותו, בסדר. ואז עובר שבוע, מאה שהוא מתחיל לנסוע עם האוטובוס, והסיפור הזה קורה במציאות, והאוטובוס מתגלגל לתאום, ופצועים, והרן, ובלגן, ואז באים לבקר אותו בבית חולים, ואומרים, תשמע, הרי במבחן שאלנו אותך, מה יהיה אם יש מישהו באמצע הכביש, ואמרת שאני אדרוס אותו, מה קרה עכשיו, איך התהפכת לתאום? אז אמרת, לא, אתם לא מבינים, אני ניסיתי לדרוס אותו, הוא ברח הצידה. מה קרה עם האיש הזה? הוא התבלבל בין האמצעי למטרה. יש פה אמצעי, יש פה, צריך לדרוס את האיש הזקן, אבל זה לא המטרה לדרוס אנשים זקנים. המטרה היא להציל את ה-50 איש באוטובוס, אבל זה קורה לנו יותר מדי פעמים בחיים שאנחנו מתמקדים באוטובוס שאנחנו נוסעים בו, ולא במטרה שלה אנחנו רוצים להגיע. כן, בן אדם שיוצא לדרך ועומד בתחנה ופתאום הגיע אוטובוס חדש, מפואר, מזגן טוב, אז הוא עולה עליו. רגע, לאיפה אתה צריך להגיע? לחיפה. לאיפה האוטובוס הזה מגיע? לא יודע, אבל הוא אוטובוס יפה. הוא יפה, אבל הוא לא המטרה שלי. אם המטרה שלך סע עם האוטובוס, אפילו אם אין לו מזגן כיום, מה תעשה? אין. כשהמטרה מוגדרת הכל, אבל פה יש גם עוד דבר. מעבר למטרה, כל הזמן, פלייס מעגל רגליך וכל דרכיך יקוינו, זה לראות את המטרה מול העיניים ולכוון את עצמי אליה. זאת אומרת, בנטייה ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, ימינה, שמאלה, ולאט לאט, עד שמגיעים לזה. הדרך האמצעית היא לא בעצם סוג של קרירות ופשרנות, שאני לא לוקח צד לפה, אני ניטרלי כזה, כן? זה ההפך. זה תשוקה כל כך גדולה לכל הצדדים שמשאירה אותי באמצע. בסדר? אני רוצה להיות גם בימין עד הסוף, ואני רוצה להיות גם בשמאל עד הסוף. אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות שם. אז אני הולך באמצע, כי ככה יש לי באמת את האיזון שבין הדברים. אני רוצה את הירא והאהבה, אני רוצה את החסד ואת הגבורה, אני רוצה את שתיהם. בסדר? אני רוצה לחיות במצב הזה. עוד פעם, לגבי מידה זה קצת שונה. זה דרך אמצעית לגבי מצוות ובין מצוות. אבל גם בדרך האמצעית של הרמב״ם פה, שזה בעצם להיות במקום המאוזן, שבו יש את קיום העולם, קיום החיים. האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם אלוקים שמגיע אל שלימותו, וזה במהלך של להיות קיצוני בדרך האמצעית. וזה הדבר שדורש מהאדם עבודה מאוד גדולה ב... ביום יום, ורחמנא ליצלן, כשעוץ ברגליים, כן, עוץ ברגליים, חויתי. עוץ ברגליים, חויתי. אדם שבאמת, הגויין שם במשלי, בפרק י"ט, פסוק ב', אדם שמדלג מדרגס וקופץ דרגות, ולא עושה את זה בהדרגה ובצורה מסודרת, אז הוא מאבד, וזה בעצם גם הרמב״ם ידבר פה בעניין שלנו. מה אתה אומר?
אבל שגם יש מטרה בעצם להיות קיצוני, כאילו?
שמה?
להיות על המצווה הזאת
בסוף? כן, יש לנו, אנחנו קיצוניים. אבל הקיצוניות שלנו היא לא בקצוות, אלא במרכז. בדרך האמצעית. ללכת בדרך האמצעית. הדרך האמצעית, אגב, אתה תמצא את עצמך מאוד בודד. אתה לא תהיה במיינסטרים, אתה לא תהיה במג'אריטי, כאילו, כל הציבור הגדול הולך. בסופו של דבר, אנשים, רוב האנשים, כן, כמו שהספורנו כותב, הרשב"ם כותב את זה, על נוזיר, רוב האנשים הולכים אחרי שרירות ליבם, רוב האנשים הולכים אחרי התאוות שלהם. זאת אומרת, האדם שילך בדרך האמצעי לא יהיה אדם נורמלי. עקומת פעמון של נורמה, בסדר, יש לך את ה... איפה ש-60% מהציבור נמצאים בנורמה, הוא בדרך כלל יהיה קיצוני. הוא לא יהיה הרבה רחוק מהנורמה, אבל הוא יהיה שונה מהנורמה. בסדר, אדם ש... איך, אתה יודע, אתה עושה, מנסה לעשות סקאלה, עקומת פעמון, בסדר, של... כמה פעמים אדם משקר ביום? כמה אדם, פעמים אדם משקר בחודש? אז יהיה לך אנשים שמשקרים 100 פעמים כל יום, יש לך אנשים שמשקרים 8 פעמים ביום, יש לך אדם שאף פעם לא משקר. תקבץ אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים, ותעשה עקומה של כולם ביחד. מה יקצה? יש את אלה שמשקרים כל הזמן, שהם ממש בקצה, ויש את האנשים הנורמליים, שהם משקרים, לא יודע, 20-30 פעם ביום, בסדר? ואז זה הולך ויורד, ואז דן זה בקצה, אלה שלא משקרים בכלל, הם ממש בקצה העקומה, הם לא נורמליים לחלוטין, כאילו. לכן, פשוט ההגדרה נורמלי היא לא הגדרה של מה נכון. הדרך האמצעית היא לאו בדווקא נורמלית. הדרך האמצעית היא בדרך כלל לא נורמלית. בסדר? כמה אנשים בעולם חיים בדרך האמצעית?
כן, בדרך אמצעית, כמה
להיות קיצוני, דוגמה, בשקל. היא אומרת לך להיות קיצוני בפעולות מסוימות שהן אמצעיות. המקום של הקיצוניות פה זה, פשוט, אתה יודע, יש קצה בזה וקצה, יש קצה לאורך, יש קצה לרוחב, יש קצה בגובה, בסדר? זה פשוט מרחבים שונים, חיתוכים שונים של המרחב. אז יש פה משהו קיצוני, אבל הקיצוניות היא באמצע, היא משהו שדורש רוגע או משהו שדורש מאמץ. היא דורשת מאמץ. היא מביאה לרוגע גדול. היא משיבה סנופש, היא מחכימה ספסי, היא מסמכי לב, היא מביאה את האדם לרוגע, לשמחה, היא מביאה אותו למקום טוב, אבל היא דורשת מאמץ תמידי. היא דורשת, עוד פעם, זה מתגמל, זה לא משהו שאתה תקבל משכורת, אתה תעבוד קשה ואתה תרוויח טוב, אבל אתה תעבוד. כשאנחנו מדברים בדרך כלל על מה שאנשים בדרך כלל תופסים כסוג של אמצעיות, פשרנות, מתינות, זה משהו שתן לי לא להתאמץ, תן לי לזרום עם מה שיש, אני לא רוצה זה. וכשהחזון איש מדבר על חובת חינוכנו לקיצוניות, בעצם תנסה להיות שלם. הוא כותב אגב, הלשון שם של המכתב של החזון איש, זה קיצוניות שהיא השלמות. בסדר? אנחנו רוצים להגיע לשלמות. ובמאבק שלנו לשלמות, אנחנו נלחמים עד הקצה.
כן, כשנגיע למטרה...
קצה השלמות היא באמצע פשוט.
קצה השלמות היא באמצע, כאילו, אז כאילו, אבל במובן מסוים הקיצוני הוא לא יודע לי. לדוגמה, להניח
תפילין
כל היום.
להניח תפילין כל היום זה מצוד הרייסה, שמי שיכול לשמור על גוף נוקי בכיף. אתה יודע כמה גדולי ישראל כל הדורות עשו את זה? רב שרויה דבילצקי הוציא ספר ששם הוא מראה, באמת, אבא שלי עושה את זה. זה בסדר, אני אישית לא זוכה, אבל אבא שלי שנים כבר.
זה נחשב הדרך אמצעי, כאילו.
מה? למה לא? זה מצוד זוידוי רייסה, מה הבעיה לקיים את זה?
כאילו, אז...
עוד פעם, תלוי כל אחד לפי מה שהוא, גוף נוקי וכולי, ומחשבות נקיות, אבל...
כן, אבל במובן הזה של הדרך אמצעי, כאילו...
כן.
איך זה מסתכל
במובן אמצעי? לא, דבר שהוא מצווה דאורייתא, אז הדרך האמצעית היא לקיים את המצווה הזאת, ובמקרה הזה יש לנו גם מרחב מסוים, בסדר? מהנחה של רגע ביום, יש אנשים שרגע ביום לא יכולים, כי הם לא מצליחים לשמור על רחמון הנצלן, על גוף נקי. אז בסדר, אבל יכול להיות שהם גם מחויבים על פי הלוח ללכת לרופא לטפל בזה, אבל בגדול, אם יש מקרה שבאמת אדם צריך להניח רק רגע אחד, אבל יש מקרים שהאדם צריך, אם הוא יכול ויש לו את היכולת, ברור שזה מצווה ססי דוי רי, זה להניח. אז עוד פעם, יש נורמליות, אני חושב שגם בחור בישיבה, יש לו תפקידים אחרים, כן, מבלי אין קברים בטבריה, בציפור יש לך תיכול לטבריה, נכון, הראש בקסובס, שמביא את הירושלמי. ראש בקסובס, בפרק ב', מביא ירושלמי, על, יש שם, הגמורה אומרת שם בתחילת פרק ב' בקסובס, את התחילת הישהו, כן, זה, הגמורה אומרת שם, שעל מצוות לוויית המת, שצריך שיהיה 60 ריבוי, וצריך שיהיה זה, נטילוסו, קינסינוסו, כל הסוגיה שם שכמה... לפני שטורס, כן? יש שם את הסוגיה של כמה צריך להיות בלוויה. הראש מביא שם על המקום שבירושלמי כתוב שרבי יויסי פעם שלח את הבן שלו ללמוד בטבריה. הם גרו בציפורי, הוא שלח אותו ללמוד בטבריה. ואז חזרה שמועה שהוא עסוק עם קבורים. כן? אני לא יודע אם זה היה לקבור מתים, או לטפל שלא יחללו קברים, או דברים חשובים. הוא היה עסוק עם הדבר הזה. ואז שלח לו אבא שלו, המבלי אין קבורים בציפורי, שלחתיך או לטבריו. כאילו, מה, בשביל לקיים את מצוות זה, שלחתי אותך. לא בשביל זה שלחתי אותך, עכשיו תלמד, בסדר? יש משהו, איך פעם היה מישהו שניסה לשכנע אותי למצווה גדולה, שצריך לעשות וצריך לעשות, ואתה יודע, יש כל מיני כאלה ש... איך הוא אומר, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים כשמישהו בא לדאוג לרוחניה שלך, בדרך כלל הוא דואג לגשמיה של עצמו. יש את המשפט של הסמס לבות כפוך, כשאתה דואג לרגשמיה של השני, אתה דואג לרוחניה של עצמך. יש כאלה שדואגים לרוחניה של השני, ובדרך כלל זה גם סוג של דאגה לגשמיה של עצמם. בסוף גם נודע לי שזה באמת היה מטרת הגשמיה של עצמו, אבל אז בהתחלה אני כן בתמימות האמנתי לו, שהוא באמת עכשיו דואג לרוחניה של עם ישראל, אז לכן שאני אדבר עם פלוני וירוץ לאלמוני ויעשה עם ההוא ויעשה עם ההוא, כל מיני דברים שלצורך חשוב מאוד. אבל אתה יודע, בגלל שאני יודע שאני קצת תמים לדברים האלה ושקל לפתות אותי, אז התקשרתי ליהודי גדול ושאלתי אותו. שבאו אליי להגיד לי שיש בעיה פלוינית ופלוינית ושאני אעשה, ירתם למערכה מה שנקרא. אז הוא אמר לי, זה אכן בעיה וזה באמת דבר חשוב, אבל בוא אני אקריא איתך סיפור. הוא אומר, היה יהודי בברסלב, קראו לו רב שמואל שפירה. יום אחד, היה עובד השם גדול, היה לו קשר מאוד מאוד טוב גם מרב אלישיב, היה יהודי מיוחד. אז יום אחד ניגש אליו ינקל רדיצ'קובר. כן, שמעתם על הדמות. כן, היה בחור לפני השואה, איך אומרים, זה לא מהשואה זה התחיל, זה עוד לפני כן, יש כאלה שאפילו השואה לא עזרה להם. קיצור, השם ישמור, היה לא, לא, לא שפוי. וקיצור, הוא היה לו, היה מסתובב אצל החזוני, שהיה מסתובב בפונוביץ', שהיה מסתובב בסלבודקה, כל מיני, מסתובב בישיבות ומדבר בלימוד, יהודי מבוגר כבר, בחור לא, לא לגמרי שפוי. וקיצור, יום אחד הוא ניגש לרב שמואל שפירה, ואומר לו, בוא, אני אגיד לך שתגלתי ראה טוב. אז הוא אומר, כמה אתה משלם לי על זה? אתה רוצה שאני אשמע שתגלתי ראה שלך? כמה אתה משלם? אז הוא אומר, מה, אתם, הצ'למרס, כל דבר אצלכם זה כסף. אינו מה, אתה לא יכול לשמוע שתקלטי ראה? זה מה? זה מצווה, לשמוע שתקלטי ראה. מה אתה עכשיו רוצה כסף בשביל זה? אז אמר לו רב שמואל שפירה, תראה. אני, מצוות בחינם, יש לי שתיים. ללמוד ולהתפלל. את שני אלה כבר עשיתי היום. כל מצווה אחרת רק בתשלום. ואותו אדם גדול סיפר לי את הסיפור הזה, ואמר לי, בשביל זה כלל החיים. ללמוד ולהתפלל זה המצוות היחידות שאתה עושה בחינם. כל המצוות האחרות, זה לא אומר שאי אפשר, אבל בוא, כשמישהו בא לנסות לשכנע עכשיו, עכשיו בוא תיכנס, בוא תעשה, בוא זה, אז כמה אתה משלם לי על זה? בסדר? אל תתייחס לזה בצורה כזאת. עכשיו, אני אומר, איזה משפט, שמעתי את זה מאדם גדול, ולכן אני חוזר על זה, אבל זה נשמע שיכול לשמה קיצוני. יותר מדי אנשים שהגשמי של עצמם מעניינת אותם, יבואו לספר לך כמה חשוב לעשות מצווה, שישרתו אותם, בסדר? יש לי הרבה סיפורים על העניין הזה במשך השנים, שאנשים באים עם כל מיני רעיונות, והקטע הכי מצחיק זה בן אדם שמגיע לשכנע שאני אעשה איזה, יש עכשיו איזה גביר שיש לו הרבה כסף, הוא רוצה לתרום למשהו שקשור לקירוב. אז אתה, היות ויש לך קצת רקע בקירוב, תן לי רעיון. תן לי משהו שאפשר אולי להקים, אולי לעשות. טוב, בסדר, אנחנו חושבים ביחד וזה, ואני נותן לו איזה רעיון, ואז טוב, אז תבוא, תקים את הארגון, בוא תעשה את מה שצריך וזה. מתחילים לדבר על משכורת, אומר, אז בסדר, אז אני אתן לך 800 שקל לחודש. איך הגעת לסכום הזה? זה אומר לו, כולל ערב זה 600 שקל, ואני אוסיף לך עוד 200 שקל, יותר מכולל ערב. אז מה, אתה רוצה שאני אקים לך את כל הארגון 100-0? אז בכלל, למה החלטת כאילו להשוות לכולל ערב? היית משווה לאלוהים? למשהו אחר יצא יותר זול אולי. אין משהו יותר זול מכולל ערב. זה 600 שקל לחודש ל-20 יום, שעה וחצי כל יום, לא יודע. כולל ערב גם משלמים יותר, אגב. אבל בסדר, קיצור. ואז הוא מתחיל להגיד לי, אתה לא מתבייש? יש פה מצווה להציל ילדים של הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה לי חשבונות של כסף? אתה אולי לא זוכר, אבל השיחה התחילה עם זה שיש כסף של איזה גביר, איך מנצלים אותו. בסדר? זה לפחות היה בראש שלך אז. זה מה שאתה רצית. ואם אתה רוצה להקים ארגון, אתה איש ארגון טוב, אז הסכמתי לדעת, לתת לך רעיונות, הלוואי, תעשה בשביל כסף, אבל העיקר תעשה. בסדר? תעשה משהו, תקים. אבל פתאום, תוך אותה שיחה, זה נהיה שהוא עוד אומר לי, הוא ממש מטיף לי מוסר, איך אתה לא מתבייש? ילדים של הקדוש ברוך הוא, איך ילדים של הקדוש ברוך הוא?
קיצור. זה דרך האמצעי האמיתי הוא דרך קיצוני של בימים.
מה זה?
זה דרך האמצעי האמיתי.
כן.
קיצוני
בימים. זה נכון. לחיות בדרך האמצעי זה קיצוניוס, אבל זה סוג אחר של קיצוניוס. בסדר, זה סוג אחר של קיצוניוס. בקיצור.
מה עם קדושים?
זה, הקדושים טיו זה הדרך האמצעי.
גם במוטור לכו?
גם במוטור לכו, אבל במוטור לכו ביחס. בסדר? בקיצור, אבל טוב, בוא נראה קצת איך שהרמב"ם מגדיר את זה פה בהמשך. אומר, ולחכמים בזה העניין דבר, בסדר? אתם רואים עוד חף ג', לחכמים בזה העניין דבר, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. בסדר? הוא אומר, חזל, מגדירים את העניין הזה, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. כאילו, אין משהו יותר יפה מהדבר הזה שראיתי בדברי חזל, והוא בגמור את בני מערובה, בפרק ת' מנדרים. בפרק ת' מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שישארו כעין איסורים. בסדר? לא מדובר פה על נדר זמני שהאדם מקבל, אלא הנדר שבאת אדם יותר מדי, עד שזה נשאר כמו איסור. כאילו, הוא מקבל לעצמו את הנדר הזה בקביעות. אומרו שם בזה הלא שוין, אומר רב אידי בשם רב יצחוק, לא דייך במה שאוסר אותו ירולה שאתה אוסר עליך דברים אחרים? וזה העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ובלא חזרון, אומר, אם אתה רוצה, סיכום של כל כמה שיעורים, 6, 7, 8 שיעורים היה לנו בינתיים, על פרק ד', אומר, אם אתה רוצה סיכום של כל זה במשפט אחד, זה המשפט הזה. לא דייך במה שעשרה תורה, שאתה אוסר עליך דברים אחרים, זה העניין שזכרנו, בשווה. בלא תוספת ובלא חזרון, זה הנקודה עצמה. והוא אומר, ומעניין הציון שהרמב"ם אומר פה, כן? לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. זאת אומרת, אדם שמקבל על עצמו שבועות ונדרים עד שישארו כאין איסורים, זאת אומרת, לא רק זמני בשביל להתקדם ולהשתפר, אלא הוא לוקח את זה בקביעות, הדבר הזה, רחמו לנצלן, זה לא דייך למה שעשרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. שים לב, יש פה בעומק חוסר אמון בתורה. התורה אומרת לך שאני הולכת להוביל אותך אל הדרך הישרה, אני הולכת להוביל אותך אל הדרך האמצעית. אתה אומר, תשמע, לא באמת. לא באמת, אני לא מאמין לתורה שהיא באמת תוביל אותי לדרך אמצעית. אני חייב להוסיף יותר. ועוד פעם, לא בתור משהו זמני, בתור משהו זמני זה בסדר. בתור משהו זמני שבן אדם מודע לחסרונות שלו ורוצה להשלים את עצמו ורוצה דברים כאלה, זה מצוין. איך אתה רואה שיש ספורנו מעניין על יעקב ובינו, כשיעקב ובינו יורד למצרים בפוסק בבראשית, כתוב, ויוקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל אס יעקב אביהם. אז ספורנו הולך במהלך שכל פעם שכתוב בני ישראל, מה זה ישראל? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. שרית, נלחמת, בסדר? זה... כי שרית זה נלחמת, נכון? לא, ותוכל זה ניצחת. אבל נכון, הוא לא נקרא מחלה, הוא נקרא ישראל. כן? הוא לא נקרא יוחל. הוא נקרא, כן, מלך בילרמן תמיד חוזר על זה, שהוא לא נקרא מחלה, הוא נקרא ישראל. ישראל, על עצם המלחמה, זה הכינוי של יעקב ובינו. בני ישראל... זה הבנים של ישראל, האנשים שנלחמים על הקדושה שלהם. אומר, אתם יורדים למצרים? אתם צריכים עכשיו את הכוח של ישראל. מצרים זה מקום מסוכן. זה הולך לקחת אתכם, האוויר שם של ערב הסוארץ הולך לסחוב אתכם לקצה הלא טוב. במקום הזה אתם תצטרכו בשביל להילחם נגד האוויר להיות לוחמים לצד השני. בסדר? וזה מצב של איזון, אבל זה איזון שהוא לא קבוע, אלא איזון כשנמצא מצב של מצוקה, כשנמצא מצב של סכנה, כשנמצא מצב שיש בלגן, אז אני לוקח לצד השני. אבל אלה שלוקחים את זה, שלא ידייכו, הם לא באמת מקבלים שהתורה יכולה לתת להם את המשיבת נפש, שאתה משמחה, הם צריכים משהו חיצוני בשביל זה. אז הוא אומר, אתה אוסר עליך, לא דייך מה שעשרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, הוא אומר, הדבר הזה הוא באמת חיסרון גדול לבן אדם. הוא ממשיך ואומר, הנה יתבאר לך מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות. צריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות. אלא על צד הרפואות. בסדר? אלא אם כן הוא צריך רפואה, אז הוא באמת לוקח את אחד מהקצוות, ולעמוד כנגדו בהפך. כמו שהאדם יודע במלאכת הרפואות, כשיראה מזגו, שישתנה מעט שינוי, לא ישכח, ולא יניח החולה להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכליתו. בסדר? אומר, דבר ראשון, אל תיתן למחלות להתפתח. ופה הרמב"ם בעצם נכנס לכלל נוסף. הדוגמה הזאת הרמב"ם כבר חזר עליה כמה פעמים. אומר, זה כמו מלאכת הרפואה שצריך, אתה יודע, לקחת צעד בשביל להיות בריא יותר. פה הרמב"ם מוסיף ואומר, כמו רופא טוב, אתה צריך כל הזמן לפקח על מה שקורה. משהו מתחיל להתפתח, אל תחכה שזה יהיה בעיה רצינית, אלא כבר לפני כן תתחיל לטפל בזה. איך היה פעם, לפני שנים, פסיכולוג שהיה מטפל בבחורים חרדים שהיו באים אליו. אז הוא היה אומר ככה, הוא עצמו היה חילוני, אבל הוא היה מדבר ככה בשפה כזאת של זה. אמר, למה אתם באים אליי כשהבחור עושה אויסה שולוים על כל הבית כנסת? תבואו אליי כשהוא מתפלל 18 ארוך. עכשיו, יש פה איזה כפלות באמירה הזאת. אומר, דבר ראשון, יש שלב שעדיין, יש בעיה נפשית, יש בעיה, אבל זה עדיין די כמוס, בסדר? זה די נסתר. זאת אומרת, זה 18 ארוך, זה עוד לא שלא יישא שלום על כל הבית כנסת. אתה יישא שלום עם הענק. אז אומר, תבוא אז לטיפול, הרבה יותר קל לטפל בזה לפני שזה נהיה יישא שלום על כל הבית כנסת. יש פה עוד דבר, שהוא בסדר, כשיש 18 מדי ארוך, תבדקו מה קורה. אבל כשאתה שואל עם הכל בבית כנסת, זה ברור לך שזה בעיה. ה-18 ארוך, גם לפעמים יכול להיות בעיה. יש בחורים שכן מתחברים לזה, וזה טוב להם והכל. אבל לצערנו, פוגשים יותר מדי מקרים של בחורים שזה התחיל עם 18 ארוך, ואז הלך לכיוון פחות חיובי, לפעמים לכיוון של בעיית נפש, לפעמים לכיוון של בכלל התפרקות, השם ישמור, דברים כאלה קורים, ופשוט אני מכיר בחורים שהיו במקום הזה. אז לכן, פה, עוד פעם, אני לא נכנס בכלל עכשיו לנושא של 18 זרוקים, זאת אומרת, לא הנושא שלנו, זה רק היה בשביל הדוגמה. הרעיון הוא, אל תנסה שהמידות יגיעו למצב קיצוני, שזה כבר ממש בעיה, ורק אז להתחיל לטפל בזה. אומר, אל תיתן לחולה להגיע אל המקום הזה. לא ישכח ולא יניח החולה להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכליתו. בסדר? אלא ההפך, תטפל בזה מראש. וכשידע שאיבר מאיבריו חלוש, אם אתה יודע שיש אזור מסוים שבו יש לך חולשה, ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילו הוא עד שיבריא האיבר ההוא. בסדר? יש אזורים מסוימים בחיים שאתה יודע. שכן, בעניין הזה אני יודע שזה סיכון בשבילי. איפה שאתה יודע שיש סיכון, תשגיח מראש. שים לב שלא יהיה, לא להגיע למקום שזה עלול להתפתח לבעיה, לשמור אותו תמיד, להתרחק מדברים המזיקים, ולכוון למה שמועיל. זאת אומרת, לטפל בדברים שהם עדיין לא בעיה מהותית, לא בעיה אקוטית, לא למיון, כבר לפני לשים לב לדברים. אומר, כן, האדם השלם. כן, האדם השלם צריך לו שיזכור מידותיו תמיד, יזכור מידותיו תמיד, זה להזכיר, כאילו להיות מודע למידות שלו, וישקול פעולותיו, ולשקול את הפעולה שהוא עשה, מאיפה זה הגיע, למה עשיתי את מה שעשיתי, ויבחן תכונות נפשו יום יום. בסדר? לזכור את המידות, לשקול את הפעולות, לשקול את הפעולות זה אתה לוקח פעולה שעשית אותה כבר, ועכשיו אתה מנסה להבין, למה עשיתי את מה שעשיתי? מה גרם לי לעשות את זה? מה דחף אותי למקום הזה? מה שעלה בי באמת בזמן הזה, זה היה כעס, זה היה פגיעה, אוקיי? דיברנו כבר פעם על הכלל הזה של אפרט, נכון? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, אז זה כבר לעשות אפרט של אחרי, בסדר? היום יש, ברוך השם, המון כלים שאפילו הורים וילדים עוזרים להם עם כרטיסים של רגשות, של... תגיד לי מה אתה מרגיש, זה מאוד עוזר, אגב, אתה רואה גם לילדים, זה מאוד עוזר, למרות שהכרטיסים זה רק למי שצריך את זה, הרבה פעמים אפשר לעשות את זה בדיבור בלי כרטיסים וזה הרבה יותר טוב, וגם הרבה יותר תועלתי ומדויק, אבל הכרטיסים נותנים פתח, נותנים שמות, כדי שילד חוזר נסער מהחיידר כי מישהו הרביץ לו, לא יודע מה, ואז, רגע, אז מה אתה מרגיש עכשיו? תבחר מבין 8 כרטיסים, כעס, חרדה, פחד, שמחה, עצב... והוא מתחיל להגדיר, יופי, מה אני מרגיש? עכשיו, ברגע שאתה יודע את הרגשות, אתה יודע, עכשיו גם פעולה שעשית, עשית את הדבר הזה, למה עשית את זה? תשאל את עצמך, וזה ישקול פעולותיו, אדם שואל את עצמו, למה אני עשיתי את מה שעשיתי? מה דחף אותי לעשות את זה? רציתי כבוד, רציתי כסף, רציתי זה, רציתי סתם נקמה, רציתי... ואז פתאום הבן אדם קולט איפה הוא נמצא. הוא קולט איפה הוא נמצא, ומה שחשוב פה לרמב״ם, זה לא רק כשאדם מוצא את עצמו כבר על סף רציחה, אלא הוא מוצא את עצמו בעצם זה שהוא... כן, איך הרב דסלו מגדיר את זה במכתב מליהו? כשהוא כועס על תינוק שמפריע לו לישון בלילה. בסדר? שם כבר יש את ההתחלה של זה. איזשהו מקום שהוא מרגיש שהקיום שלו מפריע לקיום שלי. שם נמצא השורש של הרציחה ש... יכול להיות שחיים שלמים לא תתגלה, אבל זה קיים שם. כי הקיום שלי חשוב וקיים יותר מהקיום של הצד השני. בסדר? אל תאיבוז לכל דבר, אל תאיבוז לכל דבר. לא לבזות, לא להשפיל, לא לראות כחסר קיום, חסר תוחלת, קיום של שום דבר בעולם. בסדר? אבל אדם, את זה אפשר לזהות בדקוס. כשאדם מזהה את זה בדקוס, בסופו של דבר רוצחים גדולים יושבים שם, במקום הזה, שמה שמפריע לקיום של עצמי, אני מבטל אותו. איך אני מבטל אותו? אני יודע שאני הורג אותו. אבל כדי לא להגיע למצב הזה, אדם צריך לזהות את זה בדבר קטן. כן, יש איזה משפט שבסלונים היו אומרים שזה פברנט השוויבליק, שוויבל נשבר. מי ששורף גפרור, לא שווה גפרור. בסדר? איך אומרים תמיד? ביידיש אני אשמע יותר אותו. אבל מי ששורף גפרור לחינם, כאילו אתה יודע, הוא משחק עכשיו, נדליק גפרור, זורק אותו, על כלום. מי ששורף גפרור לחינם, לא שווה אפילו גפרור. כי מה קורה פה בעצם? זה בן אדם שהגפרורים האלה בעיניו מיותרים. עכשיו, כשזה נהיה יותר קיצוני, אז הוא מדבר על אנשים. וגם אומר, האיש ההוא... לא הבעיה שהוא זה, הבעיה שההורים שלו לא, כן, ההורים שלו לא היו צריכים להיוולד, כן, לא הבעיה שהוא לא היה צריך להיוולד. כאילו, באיש הזה אין לו באמת זכות קיום בעולם, הוא סתם שורף חמצן, לא עושה פה שום דבר. כאילו, באמת, החור באוזון רק גדל בזכות אנשים כאלה, הם לא תורמים כלום לעולם. כן, הבן אדם מבטל את ה... זה, זה, זה מגיע למעלה מפני חברי ברבים, ותחשוב לאן זה מוביל הלאה והלאה והלאה, לא תמיד יש לאנשים אומץ, אבל זה מגיע עד רציחה. כי מבטל קיום של אדם אחר. את זה אתה יכול לזהות בעצמך, כשמישהו בא ורוצה להגיד משהו, ואתה לא חשוב לך מספיק הדבר הזה. בסדר? בדקס. אבל אתה קולט את הדברים כשהם בדקס, אתה יכול לטפל בהם אז, וממילא להגיע למצב. אבל זה... פה צריך שהבן אדם יזכור מידותיו תמיד, כל הזמן לזכור איך אני מרגיש, מה אני חושב, איפה אני נמצא, ישקול פעולותיו, לראות את הפעולות שלי, מאיפה הן נובעות, ממה הן מגיעות, ויבחן תכונות נפשו יום-יום. פשוט יום-יום צריך אדם לבחון את תכונות נפשו, וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, אחד מהשתיים, ימהר ברפואה ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו. כשהוא חוזר ושונה עוד פעם ועוד פעם, נעשה הרע, כמו שזכרנו. דיברנו על זה בקטע של התיקון. כן? שכשאדם מתקן את עצמו ועושה עוד פעולה חיובית ועוד פעולה חיובית ועוד פעולה חיובית, ממילא האדם בונה את הדבר, הדבר החיובי הזה בנפשו, כמו שראינו מהגוין, את כל הסיפור הזה של ההדרגה שהאדם צריך לעשות. ולכן הוא אומר, אל תיתן לתכונה הרע להתחזק, תזהה אותה כשהיא קטנה, ותתחיל מיד לטפל בה, וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, משהו שאתה כבר יודע שיש שם, יש איזושהי נטייה לרע, שזה יהיה מול העיניים כל הזמן, וישתדל לרפ אותם תמיד כמו שזכרנו. אומר, ופה אומר הרמב״ם, תדע לך, אל תיבהל מזה שאתה תסתכל על עצמך ותגלה חסרונות, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. בסדר? אי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. כל אדם הוא חסר, כל אדם יש בו חיסרון, שהפילוסופים כבר אמרו, הפילוסופים כמובן כמובן לאריסטו, לא משנה, בסדר, באתיקה, פרק ב', הוא כותב את זה בספרים שלו, חוזר על היסוד הזה, שהפילוסופים כבר אמרו, כבד הוא ורחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולם. זאת אומרת, כבד ורחוק, לא מציאותי ולא קורה, שימצא, שיהיה בן אדם, מישהו בטבע, שהוא בטבעו, יש לו את כל המעלות. זאת אומרת, בן אדם נולד חסר. עכשיו, ורצה לומר למעלות המידות ולמעלות השכליות, מזומן ומוכן. בן אדם לא מגיע לעולם כשהוא מזומן ומוכן לכל המעלות והוא ממילא ישר. אדם שלם לא מגיע לעולם, אדם שלם. אדם מגיע לעולם מטבעו, מעצם מהותו, אדם חסר. בסדר? אדם מגיע לעולם, אדם חסר, ובעומק זה הניברו מול הבוירה. יסוד הדברים נמצא ברמב״ם, במוירה, בחלק א', פרק ממתת, אבל מי שמדבר על זה בהרחבה וממש בונה על זה מהלך זה רבינו המהר"ל. המהר"ל מדבר על זה המון, שאדם מעצם שזה שהוא נברא ולא הבורא, הוא חסר. והקדוש ברוך הוא השלימוס, ואדם הוא הבעל חיסרון, זה המציאות של האדם, בעל חיסרון, ולכן כל ההתנהלות של האדם בעולם זה להכיר בחיסרון שלו, ולנסות ליישר את עצמו. והניסיון יישור הזה, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה כאן אצלנו, זה הדרך האמצעית. כשאדם מנסה לנהוג בדרך האמצעית, שימו לב, הרמב"ם גם ביד, כשהוא מדבר על העניין של הדרך האמצעית, הוא אומר, הדרך האמצעית, והיא מה שאנחנו צריכים להיות, רחום וחנון מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, הדרך האמצעית היא דרך שאדם יכול לחיות בה, כן? דרך הזהב של אריסטו בעיקרון, כן? זה... שימו לב, יש את התוספת של הרמב״ם. זה פשוט דרך שאדם יחיה בצורה מאוזנת, בריאה, טובה, טוב לו עם עצמו, טוב לחברה שלו איתו, הוא יהיה אדם מדיני טוב, הוא יהיה אדם עם עצמו טוב. מה הבעיה? הרמב״ם אבל אומר, לא, 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 זה רחום וחנון. כשאתה צריך להידבק במדוי סוף יסבורך, ולהיות רחום וחנון, הדרך היא ודרך האמצעית. כשאברהם אבינו יצא ואזבונו ואזבייסו אחרוב, לכן ידעתיו, למען אשר יצווה אזבונו ואזבייסו אחרוב, ושומרו דרך השם לעשות צדקו ומשפט, זה הדרך האמצעית. כן, והרמב"ם גם בסוף הפרק יכתוב לנו פה את העניין הזה, שבזה יתקרב אל השם יתברך וישיג אל טובו, וזה הדרך השלם שבדרכי האבוידו. זה אבוידוס השם, השיא של אבוידוס השם, זה שהאדם חותר אל הדרך האמצעית, בדרך שהתורה נתנה לו, ומודע לעצמו, ויודע מה סוחב אותי, מה מושך אותי, מה מדבר אליי, וכל הזמן מנסה לאזן את עצמו בדבר הזה, מתוך ידיעה שבאמת אני חסר, הקדוש ברוך הוא השלם, אני חסר, ואני צריך להעמיד את עצמי על הדרך האמצעית, כדי לחיות עם השלימוס, כדי להיות דבק בקדוש ברוך הוא, שהוא הדרך האמצעית, ואני דבק בו, בדבר הזה. מה? המטרה היא הדרך, כן. זה לא שיש פה דרך ומטרה, המטרה היא הדרך.
אני חושב
שכדי כבר דרך אמצעית, הדרך האמצעית, אבל היא לא משהו שעוד פעם, אני עליתי על כביש אחד ועכשיו אני נוסע. אין דרך לשים נהג אוטומטי בדרך האמצעית. בסדר? הדרך האמצעית היא בנויה על זה שהיא לא מסלול. אתה עכשיו לקחת ג'יפ ויצאת להרים. כל הדרכים הסלולות הן דרכים לא אמצעיות. מה שכולם, אתה יודע, אתה עולה על הכביש ונוסע בלי לחשוב, זה לא קיים בדרך האמצעית. הדרך האמצעית בנויה על זה שאתה ירדת מהכביש עכשיו, אתה סולל דרך לעצמך, אתה כל הזמן מודע, אתה, כשאתה יוצא לרכב שטח, כן, לשטח, אתה כל הזמן עיניים פתוחות, אתה בודק מה קורה, מראה, מאחורה, מקדימה, איפה קורה, אני לוקח סיכון, לא לוקח סיכון, כמה מרחק יש לי, כן, 26 סנטימטר, היום לאחרונה הורידו את זה, כן, והנה זה של הרכב, התחתית של הרכב לכביש, איזה, איפה הגלגלים שלי עוברים, איפה הם לא עוברים? עם איזה כוחות אני משתמש, מה הרגשות שלי, מה הכוחות הפיזיים שלי, מה, איפה אני יכול למתוח את החבל ואיפה לא. זה מהלך שלם, והרמב"ם מתחיל הרי עם זה. הפרק הראשון מדבר, כוח הזן, כוח, תכיר את הכוחות שלך, תכיר את נפש האדם החטי, כן? ומשם, פה אתה יוצא לדרך, ואתה יוצא לדרך שאתה סולל אותה לעצמך. אין לך אחרי מי ללכת. אתה יכול אולי, אתה יודע, לטלפון חבר, כן, שיציל אותך, שיעזור לך, שייתן לך הדרכה, אבל לא יותר מזה, בסופו של דבר זה הדרך שלך. והדרך חייבת להיות שלך, בסדר? רק מה? אתה שם את המטרה מול העיניים, לא מתברבר בניווט, והולך בכיוון הנכון, תוך כדי שכל הזמן אתה מאזן, לא עמוק מדי, לא רחב מדי, וזה חוויה, זה כיף, זה הטיול.
ויש מצב כזה באמת להגיע לדרך מוזנת ולהיות שלם לכל הדברים, או שזה...
אומר, בטבע לא. בטבע לא, אבל בהמשך, כן.
והמציאות זה לא סתירה, כאילו בהמשך זה לא סתירה למהות
הבורא. בקטע הבא, הרמב״ם הולך על קטע שאפילו מויש רבינו גם היה לו טעויות. בסדר? זה משהו שבאמת, אני אגיד לך, כל זמן שאדם חי, הוא חסר שצריך שלמות. רק הבורא הוא שלם באמת. ולכן האדם, בעצם מהותו, עצם מציאותו בעולם, הוא חסר שלמות. ובגלל שהוא חסר, הוא צריך לכוון את עצמו לדרך הנכונה, שהיא הדרך האמצעית.
אז מצב ששלמות בחיים אפשר להגיע לזה.
נכון, לא, אבל צריך כל הזמן להתאמץ.
לשאוף לשם.
לשאוף לשם, רק מה שכן, הדרך מתגמלת. זאת אומרת, זה לא שתעבוד 500 שנה, תעבוד 50 שנה, ואז תקבל משכורת על כל ה-50 שנה. יש כאלה, אתה יודע, מקבלים משכורת פעם בשנה. פה לא, פה אתה מקבל משכורת די מהר, כי בן אדם שעובד על עצמו, מאזן את עצמו, הוא חי בשלום פנימי, הוא חי טוב עם עצמו, בסדר? הוא חי טוב עם עצמו בנפש, הוא חי טוב עם עצמו ברגשות, הוא חווה דברים בצורה בריאה ומאוזנת. הרמב"ם אמר, כשאתה הולך למקומות קיצוניים, אתה מתחיל לשנוא את הגוף שלך, אתה מתחיל לשנוא את עצמך, אתה מתחיל לשנוא אנשים סביבך, זה מביא סבל, זה מביא באמת סבל לאדם. וכשאדם נמצא, וכל סוג שהוא, יש לזה גם היום שמות יפים, אדוניזם וכל מיני, הליכה אחרי התאוות בצורה קיצונית, בלי גבולות, מובילה את הבן אדם לסבל נוראי, לחורבן פנימי. הליכה של האדם עוצר את עצמו לגמרי ולא לא נותן לעצמו להשתחרר בכלל, גם לא נכון. ההליכה בדרך האמצעית היא גם משיבת נפש מסמכי לב ומובילה את האדם לכיוון ולדבר הנכון שבאמת מביא לו את התועלת. אחרי זה לבובס ושאר הפרישוס, פרק ג', יש לו שם מאוד מעניין, לא נראה את זה עכשיו, אני רוצה לקצר, אבל יש לו שם, בהתחלה הוא מדבר על שלוש סוגים של פרושים טובים, בסדר? שעושים את רצון השם, אחד יוצאים מהעמיד מהעם, יוצאים מהזה, גרים במדבר, לא בעדים, לא שום דבר לא מעניין אותם, כאילו רק זורקים את עצמם, וגם ראינו אותם גם בקוזרי, כן, דיברנו עליהם כמה פעמים על הצדיקים האלה, והוא אומר, ומרוב שהם חיים בירו ואהב לקדוש ברוך הוא, אז לא מעניין אותם מהעולם, הם לא אוהבים כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. הם אנשים, הם מגיעים גם לרמה רוחנית מאוד גבוהה, אבל הם פורשים מהעולם. אבל יש סוג שני שכן חיים קצת עם העולם וקצת פה, לא לגמרי, אבל יש את הסוג השלישי של הפורשים, וזה הפורשים כמו שהתורה רוצה אותנו. תחיה בין אנשים, תתנהל איתם, תהיה נורמלי, תחייך לכולם, דבר עם כולם, תתעסק, תקנה, תמכור, מס ומתן באמונה, מה שצריך. אבל הלב שלך הוא כמו הפורשים האלה משם, הקיצונים לגמרי. שהריגוש הפנימי שלך הוא בקדושה. ומאוד מעניין, יש פה חבר זה לבובס בחדר? אולי פה? לא יודע, טוב, תראו שם, יש שם? אם יש לך חבר זה לבובס, שער הפרישו זה בחלק השני, אם זה מחולק לשתי חלקים. יש שם לשון יפה על העניין הזה, בסדר. על כל פונים, על כל פונים, אבל יש איך לעשות את זה. הקטע הבא הוא ממש, הם פסקו אותו זה. בוא נראה את ההתחלה שלו, אבל בספרי הנביאים, הוא אמר שהפילוסופים אמרו, נכון? שאין לך, הפילוסופים אמרו שאדם לא מגיע לעולם מושלם, אומר אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. אומר הנה תראה את הפסוקים, הן בעבודוב לא יאמין ובמלאכוב יושים תוהלו. נכון? מה אומר הפסוק? הקדוש ברוך הוא לא מאמין במלאכים, כן, הצדיקים הגדולים, ובמלאכוב יושים תוהלו, ובמלאכים אפילו הוא גם ישים תהלה, הוא לא, אגב, מישהו זוכר איפה משתמשים בתפילה עם הפסוק הזה? ביום מן הרואים. נכון? יש שם את הדבר הזה, וסוהו לא יוסים באילי שר שישוב, אין לא יאמין בקדוי שוב, וסוהו לא יוסים באילי שר שישוב, ואיך יצדקו קורצי גושוב במשפט קודש. אוכרים או לא? כן, אומרים את זה... מה? אתם עדיין באמצע 18 כשאומרים את זה, כן. אבל, בכל אופן אומרים את זה בפיוטים. כן. לא, זה ה-18 הארוך של יום לרואים, זה בסדר, כן. אבל טוב, יש באמת, משתמשים עם הביטוי הזה, זה פסוק באיוב. הן לא יאמין, הן בעבדיו לא יאמין, הן בקדושיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהלה. אבן עזרא שם מסביר את זה, שבעבדיו לא יאמין, זה בני אדם. ובמלאכיו ישים תהלה, זה המלאכים. יש הרמב״ם, אבל אגב במוירה, כשהוא מדבר על הפסוק הזה, הוא מסביר את כולו על מלאכים. אבל או שהכוונה לבני אדם או למלאכים, בסדר, יש כמה אפשרויות מפורשים פה, אבל הרמב״ם פה אצלנו מסביר את זה על בני אדם, כן? שהם בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהולה. מה יצדק, עוד פסוק, מה יצדק אינו איש עם אלוהיקה ומה יזכה ילוד אישו. אדם, מעצם זה שהוא ילוד אישה, מעצם זה שהוא אנוש, ומה יצדק. זאת אומרת, אפילו המלאכים הכי גדולים, הצדיקים הכי גדולים, כן? גם כן לא יכולים באמת לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא שהם שלמים. כולם, מעצם היותם בני אדם, אגב, אין במלאכיו לא יאמין, אין בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה, כשאומרים את זה בראש השונה, בפיוטים, כן? אנחנו לא אומרים את כל הפיוט בישיבות. מדלגים את הפיוט, אומרים רק את הכותרות, רק את החזון וקול, כן? את השיקב כזה, אתה יודע, את הקטעים החזקים. כן, אבל... לא, איך יום אחד אני זוכר שהיה בירושלים הודעות, נסיעות לחברון וזה וזה, והיה כתוב למטה, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, מתוך תפילת הימים הנוראים. יצא, אז הכותב והמעצב של המודעה כנראה לא מקפיד כל יום ל... בקיצור, אז יצא לו שזוכר חסדי אבות ומביא גאולים בני בניהם מתוך תפילת הימים הנוראים. בקיצור, בתפילת הימים הנוראים, זה לפחות, כן, יודעים, יש שם קטע, הפיוט, אנחנו לא אומרים את הפיוט, אבל אתה יודע, לפעמים אתה ניגש לפני העמוד, אז אתה כן רוצה לדעת מה אתה אומר, כן, לפחות, לא רק את הקטע הזה. אז יש לך שם, הפיוט כולו בא ואומר שהצדיקים הכי גדולים, גם בסופו של דבר הם לא שלמים. ולכן מסיים הפייט ואומר, הן לא יאמין בקדושיו ותהלה ישים באלי תרשישיו, ואיך יצדקו קרוצי גושיו במשפט קודש. זאת אומרת, זה לפני קדושה, פיוט של לפני קדושה, של... תראה את מה קרה לכל הצדיקים הגדולים האלה, את זה אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים רק את הקטע האחרון, אבל בעצם זה תמצית של כל הרעיון הזה. הוא אומר, מה יצדק אינו אישי מלואיקה? הוא שלוי מהמלך הלבא שלוי מאומר, סתם, כי אדום אין צדיק באורץ אשר יעשה טועי ולא יחטא, ואין יוצאי דופן. אין יוצאי דופן. ואתה יודע שהאדון הראשונים והאחרונים, משה רבינו עליו השלום, כבר אמר אליו השם יסבורך, יען לא יאמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על אשר מריסם אספי במי מריבו, על אשר לא יקידשתם מויסי. עכשיו, הרמב״ם בקטע הבא, אבל לא נראה את זה היום, נראה את זה בלינדר השבוע הבא.
משה רבינו, זה באמת הוא עשה מעשה
שהוא לא יקרה. אז הוא אומר, הרמב״ם יבוא להסביר מה היה המעשה שלו, לפי מה שהרמב״ם לימד אותנו כאן על הדרך האמצעית. למה מה שהרמב״ם עשה, שמה שמוישה רבינו עשה אז, היה יציאה מהדרך האמצעית. הרמב״ן, על התרא, במפורש עצמי מריבו, חולק בחריפות על הרמב״ם פה, והריטבו בספר הזיכרון, בא להצדיק את הפירוש של הרמב״ם פה עד סוף הקטע, אבל בעזרת השם נראה את זה שבוע הבא. אבל הרעיון שלנו פה זה שים לב. הרמב״ם אומר, הפילוסופים כבר אמרו, זאת אומרת, אריסטו כבר אמר שאדם כבד ורחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולם. אבל בספרי הנביאים מצאנו הרבה יותר מזה, אומר הרמב״ם, שאין דבר כזה שאדם יהיה שלם. אדם הוא חסר, ולכן השאיפה של האדם זה ללכת בדרך האמצעית, ולהיות במצב של ושום דרך הראינו בישע אלוהים, כן? דווקא שם את דרכיו. כל הזמן, שיעור וסבורה, כמו שהוא יסביר בהמשך, כל הזמן לשער איפה אני נמצא, ולהיות מודע לעצמו, ולהיות מודע מה מזיק לי, מה טוב לי, מה מרים אותי, מה, ומה בדיוק המצב, לכוון את העיניים למטרה הזאת, של להיות בדרך האמצעית, ועל זה ללכת עם כל הכוח, ושם בן אדם יכול להגיע באמת למצב של התרוממות כזאת, שהוא הולך בדרך הנכונה והמדויקת, שהוא כל כך חי נכון וחי מדויק, שהוא באמת מתענג בדרך הזאת, וממילא שם כן יש אפשרות מרווח מסוים, כן, שהוא יותר מתענג בתרא, כן, יש רבינו דוד בפסוח, אם זה מחס על מר פריד רבינה שהיה צם אפילו בשבתות וימים טובים, אז אומר איך הוא היה צם? כי הוא היה מתענג בתורה יותר ממה שהוא היה אוכל. והמגיע שם ברבינו דוד, כן, כותב שלכאורה מה אתה מתרץ שהוא מתענג, צריך הרי שיהיה אוינג באכילה. אז אמרו לו, לא, זה היה אצלו ממש אוינג של אכילה, נראה זה רבות חגיפטר המגיע שם, זה אוינג של אכילה ממש היה אצלו. טוב, מי שבאמת שמה, וזה נראה לנקודה שכבר חזרנו עליה כמה פעמים, אין בעיה במועט, אבל צריך להיות מסתפק. אתה צריך להיות עם מצב של סיפוק, מצב של חוויה, והדבר הזה זוכים לו על ידי הדרך האמצעית, כי הדרך האמצעית זה פשוט להיצמד לדרך התוירה. בדיוק כמו שהתורה מלמדת אותנו, לא יותר מדי לפה, לא יותר מדי לשם, זה מעמיד את הבן אדם בדרך הנכונה, שאז הוא יכול להיות כמו שהיה פורו של החוי וסלבובויס, שהוא חי עם אנשים, הוא נורמלי ביניהם, הוא זורם, והוא באמת כיף לדבר איתו, הוא לא בן אדם מוזר. אבל הלב שלו נמצא כל הזמן במקום אחר, הלב שלו בוער, נמצא איפשהו. אגב, בספר יחסידוס יש מואר ושמש. המואר ושמש, אחד מתלמיד של הרבי, של רבי מלך מליז'נסק. אז הוא כותב שאדם צריך לחפש צדיק, לדבוק בו. זאת אומרת, איך אתה תדע מי הצדיק האמיתי? אתה יודע, כל אחד מספר שהוא צדיק, הוא נכד של צדיק, וזה. איך אתה תדע מי הצדיק? אז הוא אומר, צדיק זה מישהו שמדליק לך את הלב. בסדר? אתה רואה שתכלס, הוא גורם לך להיות טוב יותר. אבל הוא אומר, לא מספיק שהוא גורם לך להיות טוב יותר כשהוא מדבר יפה. זה דיבורים. הוא אומר, כשאתה רואה אותו אוכל, אתה רואה אותו מדבר עם אנשים, אתה רואה אותו שם, אתה מרגיש שאתה נהיה יותר טוב. בסדר? ואגב, זה בדיוק הדוגמה הזאת. שפרוש אמיתי של בשער הפרישות בחובת הלבבות פרק ג' הוא בן אדם שהוא נורמלי בין אנשים, הוא מדבר, הוא מחייך, הוא זורם, הכל בסדר, ותוך כדי הלב שלו במקום אחר לגמרי, הלב שלו באהבה לקדוש ברוך הוא, עד שאין שום אהבה אחרת בלב שלו, מורה כמו שחוי וסלבובויס אומר שם, יש לו כזאת יראת השם שכל היראות האחרות מתבטלות, ואדם כזה בהתנהגות היומיומית שלו, אז הוא יהיה הדוגמה בשבילך, אז הוא יהיה הצדיק שאתה תוכל ללמוד ממנו, כי הוא בדרך האמצעית, ואז אתה לא תצא כמו הכסילים, שלוקחים את מה שהצדיק עושה במצב של קיצוניות, ונדבקים לזה, כמו שהרמב״ם לימד אותנו כמה זה גרוע, אלא תראה אותו איך שהוא אוכל, איך שהוא ישן, איך שהוא זה, משם הגיע מי שמכיר את התופעה של טיש, ולראות הרבה וכל הדברים האלה, בשביל לנסות ללמוד כשיש מקרה כזה של צדיק אמיתי, שדווקא איך שהוא אוכל אתה יכול לעורר את הלב, אבל בסופו של דבר המבחן הוא לא שאתה צריך להאמין שזה מעורר אותך, אלא זה אמור באמת לעורר אותך, כן? באמת אתה רואה שאתה מרגיש טוב את לראות אותו אוכל, כן? זה פשוט דבר שקורה. אבל טוב, זה באמת עבודה גדולה, ובעזרת השם, כמה שבוע הבא נסיים עם הנושא של מי מריבו, לסוף הפרק, ואז עד סוף הזמן נסיים בעזרת השם את פרק ד'. סייעתא דשמיא בלי נדר. Thank you.